שלום יואב.
שלום וברכה.
מהו בית לחיים, או מה היא?
בית לחיים בקהילה זה בית שמיועד לבעלי צרכים מיוחדים, קיים הרבה מאוד בערי ישראל, קיים פחות בפריפריה, מיועד לכל בית כזה מיועד לבין 6-8 דיירים, ברמות תפקוד שונות. אני רוצה ברשותכם עוד להוסיף מילה אחת. ברוב הארץ שלנו, הבתים האלה הם חד מקצועיים נגיד. במשרד הרווחה יש 3 אגפים, יש שיקום, מפגרים ואוטיסטים. וברוב הערים יש בית לכל אחד מהאגפים בנפרד. מאחר שאנחנו גרים בגליל התחתון, והפריפריה היא לצערנו לא בלב של אף אחד, אנחנו הצלחנו במאמץ לא מבוטל ליצור חיבור בין 3 האגפים, ומאפשרים לנו להקים בית אחד שמכיל אנשים מ3 התחומים.
וזה עובד טוב?
זו שאלה מצוינת. יש לנו כרגע בתים שעובדים טוב מאוד לבעלי צרכים מיוחדים בתפקוד בינוני וגבוה.
רגע, כמה בתים כאלה סך הכל יש של 3 הקטגוריות יחד?
אני לא יודע בארץ, אני לא יודע בארץ.
אצלך באזור.
אז אני כבר אומר לך, בגליל התחתון יש 2 בכפר קיש, שמיועד לגברים ונשים ביחד. יש לנו 1 במצפה נטופה, שמיועד לנשים בלבד, ויש עוד 1 בקיבוץ לוי, שגם כן כולם לתפקוד נמוך וגבוה, בינוני וגבוה, ואנשים האלה מרביתם יוצאים בבוקר לעבודה, חוזרים לבית, מתנהלים בבית עם תמיכה, אבל הרבה מאוד בכוחות עצמם, ועובד לשביעות רצון כולם.
מה תפקידך בכוח, יואב?
אין לי שום תפקיד רשמי, אני שותף עם צוות שכבר הרבה שנים עוסק בזה. אנחנו היינו גם אלה שיזמנו והצלחנו להביא את הבתים שעובדים, וכרגע אנחנו מטפלים בבתים שמיועדים לתפקוד בינוני ונמוך.
מה זאת אומרת מטפלים? הם קיימים כבר?
לא, זאת בדיוק הבעיה.
וזה לשם כך התכנסנו, מה שנקרא, נכון?
אמת ויציב. במושב שדמות דבורה בטובה מציבו מגרש ללא תמורה לצורך העניין הזה של דונם שלם.
וואו.
זה לא מובן מאליו.
וואו, לבנייה? של בית כזה?
לבנייה, נכון.
וואו.
הבית הזה צריך להיבנות, ודאי. Okay. עכשיו, ביישוב קהילתי הושעיה, הקצו לעניין 2 מגרשים, מאחר שהושעיה זה יישוב דתי, אז שם זה מן הסתם יהיה נפרד לגברים ונשים. כרגע עומדים 3 מגרשים אלה יתומים, ותקועים בבירוקרטיה של משרד הרווחה.
ומי אמור, מי משלם לבנות אותם? מי אמור לבנות? באיזה
גם
כסף?
גם על זה יש תשובה לשמחתנו. מרבית המימון על ידי הביטוח הלאומי, מימון שעומד וממתין, סדר גודל של 95%.
וואו.
אנחנו מאמינים שאת יתר ה5% אנחנו נוכל לגייס. כן, הביטוח הלאומי מאוד מאוד תומך בעניין.
נהדר, אז אם, הכל נשמע מאוד...
אני עדיין מנסה לחפש את הבעיה, עד עכשיו...
כן.
עד עכשיו הכל נהדר.
שושנים וורדים.
נכון, עכשיו אני אסביר לכם איפה הבעיה. אנחנו נאבקים, קודם כל אני רוצה לציין, ואני מבקש לא להתייחס זה כעניין פוליטי, שממשלת לפיד בגיבוי של שר הרווחה, מאיר לוי, מאיר כהן, מאוד קידמו אותנו. כל הקודמים מאוד לא התייחסו לבעיה. עכשיו ככה, לקח הרבה מאוד זמן עד שמשרד הרווחה הגדיר תעריף לדייר. אני רוצה להבהיר שבמדינת ישראל יש מספר זכיינים שהם בעלי היכולות והכישורים להפעיל בתים כאלה. המימון הוא על ידי משרד הרווחה. זאת אומרת, כל דייר כזה מביא איתו מצד אחד מימון, ומצד שני משרד הרווחה יש לדרישות די מכבידות מבחינת הצוות שאמור להיות בכל בית כזה 24/7.
אתה בעצם מדבר על מהלך ארצי, ממשלתי, להקמה של בתים לתפקוד נמוך, שזה בעצם מה שחסר
בפריפריה,
שזה בעצם מה שחסר, ואתה אומר, עצם המהלך הוא כמובן מבורך וחיוני מעין כמוהו, אבל... התנאים שמשרד הרווחה מגדיר לזכיינים פוטנציאליים, אנחנו עכשיו בעצם בתוך התהליך ש גופים שרוצים אמורים לגשת, להגיש מועמדותם וכן הלאה, אתה אומר, התנאים שמשרד הרווחה מציב הם לא סבירים, נכון? זו הטענה.
נכון, רגע,
תסביר.
אני רוצה לומר, משרד הרווחה, יש גברת ליליאן שעבדה קשה מאוד על הוצאת קול קורא.
היא איתנו על הקו, אגב, כן, מקשיבה לך.
מצוין, אני מודה לה. והעניין הוא שיצא קול קורא לפני כשישה שבועות. אני שוחחתי עם שני זכיינים שאני מכיר באופן אישי. שניהם אמרו לי, אדוני, עם כל הכבוד, אנחנו לא מסוגלים להגיש הצעה, כי הקול קורא הוא גירעוני. אנחנו מוכנים לפעמים לא להרוויח, אבל להפסיד אנחנו לא מוכנים. זה אמרו לי שני זכיינים שבכלל לא התכוונו לגשת לענות לקול קורא.
כלומר, בעצם התנאים בקול הקורא, שאחרי זה יהפוך מן הסתם למכרז, יוצרים מצב שבו התקציב שהמדינה נותנת לאותו זכיין שיגש, הוא לא מספק לעומת הדרישות הרגולטוריות והפיזיות והתנאים שהוא מחויב להציב לדיירים? זו הטענה?
מדויק. זה מה שאמרו לי הזכיינים, בהחלט.
אוקיי. בואו נצרף לשיחה את זיווה. אהלן.
הלו, שלום.
זיווה, אמא של עומרי. רוצה לספר על עומרי?
נכון. כן, אני אשמח לספר על עומרי. לי קוראים זיווה נוסינקר, ועומרי הוא הבן הבכור שלי, הוא בן 21, חגג באוקטובר האחרון. אנחנו מתגוררים בנס ציונה, ובאמת ככה לפני שבועיים הוא כבר סיים את הבית ספר והתחיל ללכת למרכז יום. שהוא קם כאן בנסטיונה בשנה האחרונה אחרי 7 שנים של עבודה לא פשוטה של ההורים מנסטיונה. אנחנו קהילת הורים בנסטיונה שנקראת נס הורים, שב7 שנים האחרונות בעצם הוקמה ומקדמת כל מיני דברים שקשורים באוכלוסייה מיוחדת בעיר נסטיונה. וכמובן שכל זה נעשה בשיתוף פעולה עם ראש העיר שיש לנו. יש לנו ראש עיר מצוין שקוראים לו שמואל בוקסר, ואגף הרווחה בנס ציונה, שהמנהל שם הוא אמיר קשי, והם פשוט אנשים מדהימים, משהו שלא היה לנו לפני כן בנס ציונה.
שמח לשמוע.
זה את המרכז הצלחתם להקים, ועכשיו אתם רוצים גם דיור בקהילה?
זהו, עומרי הוא בעצם הקליינט הפוטנציאלי לדיור בקהילה, נכון? כזה.
נכון, נכון. עומרי הוא הקליינט הפוטנציאלי לדיור בקהילה, ואני בעצם הגעתי לזה, אפילו שעומרי רק בן 21, בעקבות מחלת הסרטן שחליתי בה לפני 4 שנים, מחלת סרטן מפושטת. ובתחילת שנה שעברה מצאו לי גרורות בעמוד השדרה, אחרי זה התברר שזה לא גרורות, אבל התחילו לי כאבים פיזיים מאוד קשים בגב.
והתחלת לחשוב על עתידו של עומרי.
אמרתי שאני חושבת על העתיד שלו מאז שהוא נולד, כן? אבל בגיל 15 חשבנו על מרכז יום, והנה יש מרכז יום. והשנה, מה שדחף אותי להתחיל לרוץ בנושא של דיור בקהילה, זה באמת הכאבים שפיזיים שקרו לי בגב, ואמרתי, אוקיי, בואי, אולי מחר תמותי.
חסי לשלום.
לעשות עם זה משהו. אני כנראה לא אמות, בעזרת השם, אני מקווה. אבל זה מה שדחף אותי, זה הסיפור האישי שלי. ובעצם כך הכרתי את ליליאן, שהיא זו שליפתה אותי כל הזמן הזה, ממרץ השנה, ממרץ השנה עד עכשיו בעצם. נפגשתי איתה גם אצל שר הרווחה, מאיר כהן, ש... באמת.
זיווה, אבל בואי שימי לנו, את בעצם אומרת לנו שבתהליך של החקר של הסיפור הזה, גילית שיש הרבה בעיות בקול הקורא ובתנאים של משרד הרווחה. את יכולה לשים את האצבע איפה הבעיות?
בדיוק. אני פשוט הקשבתי לשיחה שמקודם, ונאמרו מלא דברים מאוד מאוד חכמים. עכשיו, הוא דיבר על פריפריה, נכון? אני מדברת על מרכז הארץ. מה שבעצם קרה זה ברגע שהבנתי שאני צריכה לדאוג לדיור חוץ ביתי עבור הבן שלי, פתאום התגלה שעוד 20 משפחות כאן ממרכז הארץ צריכות את אותו מענה בדיוק, אז בעצם הפכנו להיות קבוצה גדולה של אנשים, של משפחות. והתחלתי בכך שנפגשתי עם ליליאן, הבנתי לגבי הכל קורה שהולך להיות, אבל כיוון שאתה יודע, זה הייתה רק תחילת הדרך, כבר על ההתחלה, לדעתי, אם אני לא טועה, אמרתי לה שנשמע לי שהתקציבים שמוקצבים, ואני מבינה שזה תלוי בתקציבים שיש במשרד הרווחה ולא בא ישירות. הלוואי והיא הייתה מוציאה את זה מהכיס שלה, יש מצב שהיא הייתה נותנת סכום יותר ריאלי, אבל לא באמת.
אז בואי אבל תשימי את האצבע בדיוק.
תמקדי אותנו בדיוק מה לא בסדר בכל הקורא הזה.
אז הבעיה היא שכשהתחלתי ללכת ולבחון את אותם המפעילים הפוטנציאליים שהם זכיינים שיכולים להקים דיור כזה במרכז הארץ, היו שלושה שמאוד מאוד אהבתי. ושלושתם כרגע נמצאים במצב שאף אחד מהם לא מוכן לגשת למכרז הזה.
כי למה?
במרכז הארץ, אחד מהם אמר לנו, תקשיבו, זה לא ריאלי. מצאנו דירה בנעריה, ושם אנחנו כנראה נקים דירה כזאת, אבל בנס ציונה ממש ממש לא ריאלי, כי הסחירות שמוקצבת פר דייר זה 1,000 שקל, כאשר בשביל להקים דירה לשישה ילדים סיעודיים, כמו הבן שלי פה בנס ציונה, צריך וילה של איזה 8 חדרים.
כלומר, בעצם
זה אפשר למצוא ב-6,000 שקל, כמובן.
המדינה מציעה לשפות את הזכיין ב-6,000 שקל עבור שכירות לבית כזה? אוקיי.
נכון, וזה אומר ששאר הכסף...
יש מצב בירדן אולי למצוא כזה ב-6,000 שקל.
יפה. אז זהו, מתברר שגם בצפון מאוד קשה עם התחומים של המכרז הזה. קל וחומר במרכז. זה אומר שהסיכויים שלנו כרגע...
זה נשמע שהמכרז הזה לא התאים את עצמו למחירי הדיור העולים. אוקיי, זאת נקודה אחת, עניין הדיור. יש עוד נקודות שמקשות עליהם?
הנקודה השנייה, למשל, שאותם מפעילים הציפו, כשהתחלתי לבקר אותם ולהבין איפה הבעייתיות, מפעילים, אני מדברת על מפעילים שמפעילים היום דיור של הוסטלים, של עד 18 חבר'ה סיעודיים בירושלים ובעוד מקומות, בקיבוץ מזרע, אז הם אמרו לנו שהבעיה הנוספת העיקרית זה שמכרזים, מהמכרז הנוכחי, הוא מוקצב כ-16-8. זה לא יכול להיות כזה מצב.
מה זה 16-8?
16-8 זה אומר 8 שעות הם עובדים, 16 שעות הם בבית?
שבעצם הילד נמצא בבית, כאילו מ-4 אחר הצהריים עד הבוקר. אבל מה קורה במקרה שאותו ילד, הוא כבר לא ילד, כן, הבן שלי, בן 21, אותו מבוגר, עם נכות פיזית קשה, בבוקר חולה, והוא לא יכול ללכת למרכז יום, והוא נשאר בדירה. אותו מפעיל חייב
רגע,
להביא...
רגע, בעצם ה-16-8 אומר שכל המטפלים, כל האנשים שעוסקים, הם מתבססים על העובדה שהדיירים נמצאים שם 16 שעות ביום, ולכן בשמונה שעות של העבודה אין מטפלים.
הבית ריק, זאת אומרת, צריך לחסות בעצם עבודה של 16 שעות ביום, אבל את אומרת, במקרה של תפקוד נמוך, שחלקם סיעודיים, מאוד יכול להיות שלא כל יום ילכו יצאו מהבית ל-8 שעות, ויצטרכו טיפול בבית, ואז מי יהיה שם?
נכון, ותחשבו על עצמכם, אתם גרים בבית היום, אוקיי? מחר קמתו בבוקר על רגל שמאל, ולא בא לך ללכת לעבודה. לא בא לך, לא יודעת, לא בא לך. אפילו אתה לא חולה, אוקיי? לא בא לך. האם מישהו יכול להכריח אותך להוציא אותך מהבית שלך? כאילו משרד הרווחה לא מפנים שדיור בקהילה זה הבית שלהם. זה הבית שלהם. כשהם חולים, הם צריכים מענה בבוקר, כי הם לא יכולים להישאר לבד בבית. כשלא בא להם ללכת למרכז יום, עד שימצאו להם מרכז יום אחר, הם רוצים להישאר בבית, ואין להם עם מי להישאר בבית, אם המסגרת הזאת מתוקצבת 16-8 במקום 24-7.
אוקיי, אז זה כיף התעסוקה של הצוות, בעיה 2, אמרנו מחיר הסחירות, יש עוד?
כן, יש עוד. כל הנושא של המשרות, המשרות, לפי איך שהן מתוקצבות במכרז הזה, 12% לעובדים פארפואיים, 12% לעובד סוציאלי, היקף העבודה שאותו...
מה זאת אומרת, 12% משרה?
זה שמינית.
מי עובד שמינית משרה?
פחות משמינית.
עכשיו תבינו, ילדים כאלה סיעודיים, הם צריכים שיפעילו אותם פיזית.
הם צריכים מעטפת 24-7.
ואז בעצם מה משרד הרווחה אומר? בעבר זה היה מעונות, אוקיי? במעונות פיזיותרפיה, כל הצוות הפרפוי היה מגיע לשם, והכל היה תחת אותה מעטפת. ברגע שזה דיור חוץ ביתי, זה אומר דירה בתוך קהילה, דירה לשישה, הם מצפים שהם ילכו לפיזיותרפיה או לריפוי בעיסוק או לקליני תקשורת בקהילה, זה אומר בקופת חולים, אבל בקופת חולים, מאז שהילד שלי בן שנתיים, התורים לפיזיו, לריפוי בעיסוק ולקליני תקשורת, הם שנתיים, כאילו, אתה לא יכול להשיג נכון. אותם, אם אתה רוצה להשיג אותם, זה רק פרטני, ורק שיגיעו לך הביתה, במיוחד כן. בגיל של הבן שלי, כשהוא היה קטן, עוד היינו נוסעים לכל מיני מרכזים, אבל בגיל 21, קופות חולים לא נגישות פיזית, בין של פיזיותרפיסטים שיודעים לטפל באדם נכה עם שיתוק מוחי, לא יודעים אפילו, אוקיי? גם אם היו. אז זה אומר שפיזיותרפיסט, אותו פיזיותרפיסט, צריך להגיע לדירה הזאת, בשביל שאותו אדם יוכל לקפל את הטיפול הפער הרפואי שהוא זקוק לו. כי אחרת זה סתם יפה על הנייר.
וכרגע אין לזה, אין לזה בכלל הקצאה, או שיש לזה הקצאה של שמינית משרה, שזה אגב שעה ביום, זה חמש שעות בשבוע.
שמינית משרה, ואתה מבין שזה לא מספיק.
לשישה דיירים, שמינית משרה, לא מסתדר החשבון.
רגע, זה שמינית משרה סך הכל לכלל הדיירים? אז מה, כל דייר מקבל 10 דקות?
לא, לפי מה שליליאן אמרה לי, זה היה אמור להיות שעה לדייר בשבוע, אבל לפי אחוזי משרה שראיתי במכרז הזה, זה לא מסתדר, זה ממש לא מסתדר, אוקיי? וגם עובד סוציאלי, עובד סוציאלי 12% משרה, זה עובד סוציאלי שצריך לתת מענה להורים.
כן, אף אחד לא, זה ברור שאף אחד לא ייגש בתנאים האלה, זה די ברור.
מענה מול קופות חולים, מענה מול בירוקרטיה של ביטוח לאומי, משרד הבריאות וכל מיני כאלה, אוקיי?
אוקיי, עכשיו אנחנו מבינים למה התכוונתם כשאמרנו הפסד.
אוקיי,
עכשיו כולם פנו
המון... כולם הזכירו את ליליאן, אז אנחנו רוצים לצרף לשיחה את ליליאן שפרן.
אגב, האישה הזאת עושה המון, רק...
אין לנו ספק.
זה לא אישי, זה ממשלתי. אז בואי נשמע, בואי איזה... ליליאן שפרן, מנהלת אגף דיור במנהל מוגבלויות. שלום ליליאן.
שלום וברכה, צהריים טובים לכם, לזיו וליואב.
קודם כל, לדעתי את יכולה לפרוש עכשיו, אחרי המחמאות שקיבלת, את מסודרת לכל החיים. וגם המהלך עצמו...
אבל הדברים יותר מורכבים.
כן, המהלך עצמו הוא מהלך מבורך, שכולם תומכים בו, התקצוב והתכנון, טוענים יואב, זיווה ולא רק הם, משהו פה מאוד מאוד חסר. מה את אומרת?
טוב, אז אני אגיד טוענו כל שבאמת זו תוכנית שהיא באמת חדשנית ופורצת דרך, היא בעצם פעם ראשונה אנחנו בנינו מודלים שמאפשרים לנשים עם מוגבלות שזקוקים לרמות תמיכה באמת מוגברות ומשמעותיות לגור בקהילה בדירות עד שש. זה אנשים שעד היום יצאו למעונות או לאוטלים, ובעצם זה פעם ראשונה שאנחנו עוצרים מודל כזה. אמנם מחצית מהדיירים שלנו גרים כבר בקהילה, אפילו יותר, אבל אנשים לא פעם לא היה להם את האפשרות לבחור לגור בקהילה, כי המודלים לא התאמו. התאמו לצרכים שלהם. המודל, אני חייבת להגיד, למרות כל מה שהם אמרו, אני חייבת לציין שזה מודל מאוד, אם קודם שם הייתם ככה עצינים על 10%, אני תכף אסביר איך זה עובד, אבל זה באמת תוכנית שקודם כל משקפת המון תהליכים שאנחנו כאגף ורוצים לאורך שנים, וזה מסתכרן עם החוק כמובן, אחד, הרצון לאפשר אנשים לעבור מדיור במעונות לקהילה, לשלב אותם בקהילה משמעותית, להיות חלק מהקהילה, הנושא של לאפשר להם בחירה, כי ברגע שאני מייצר את כל מודל, אם יש להם אפשרות של בחירה, באמת הסתכלות ודגש של תפיסה של האדם, מכוונת אדם לא על בסיס הלקות שלו, אלא לפי בסיס רמות התמיכה, שהאדם זקוק בתפיסה רב-מחותית. עכשיו אני אגיד שזה נשמע באמת מאוד יפה, שמול מה ששמעתם אצל ההורים, זה נשמע אוקיי, יש איזה חלום, השאלה כמה הוא יכול להתממש. ואני רוצה ככה להגיש, התעריף הזה, רק לסבר את האוזניים, הוא תעריף שאין שהוא בגובהו ובמשמעותו, גבוה מכל תעריף אחר שהיה אי פעם במנהל מוגבלויות. שתבינו, האדם לא מקבל רק את התעריף של הדיור, שהוא בסך כ-19-20 אלף שקל לאדם, שתכף אני אפרק את המשמעות שלו, כמשמעות שלו תמיכות מרובות פר אדם, ביחס לכל אדם, למה שהוא קיבל בעבר, גם במעון וגם בדירות, אבל גם יש לו משמעות שהאדם גם זכאי לקבל עוד הועדה, ותקציב נוסף ליציאה, לפעילות יום, למרכז יום, לתעסוקה, כולל הצעה. זאת אומרת, העלות שלה, של, 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 של התמחור של הכוח האדם שמקיף את האדם, היא מאוד גבוהה, היא מגיעה ל-25-30 שקל לאדם, וזה עלויות שלא דיברו איתם עד היום. אני חייבת להגיד, עם כל הביקורת,
לא, אבל בסדר, בואי, את אומרת ביחס לעבר, שנייה, ליליאן, זה שיפור ענק, אבל בואי רגע תתייחסי קונקרטית, למשל עניין הדיור. אלף שקל לדייר אפשר לשכור לשישה דיירים היום ב-6,000 שקל בית ענק כזה בישראל?
רגע, אני רוצה להתייחס, אני שמעתי קצת לפני, אלו שלוש דברים פרות שזיו שמעתי, את נושא של האחוזי משרות, נושא של שכר דירה, ונושא של הפעילות יומית, לא פעילות יומית, אז אני אתייחס אחד אחד. שכר דירה זה בעיה רוחבית של משרד הרווחה, כרגע אנחנו רק לאחרונה העלינו את שכר דירה ל-1,000 שקל לאדם, אנחנו יודעים שזה לפעמים באמת לא מותאם למציאות.
אז זה היה עוד פחות?
ברשויות.
לאחרונה?
זה היה עוד פחות, כן, כן, זה היה עוד פחות. עדיין יש תקציבי מדינה. אני רק אגיד שבתוך התקציב של המשרד יש המון עוד שורות שנכנסות לסך ולאיזונים, ובעובדה לכלל המכרזים שלה שהם אותו שכר דירה, יש תחרות על מי זוכה. זאת אומרת, אני לא ראיתי מכרז שלא עלו אבל מפעילים. ברוב המכרזים המפעילים עולים ומביאים דירות. עכשיו אין לנו מכרז לאוטיסטים, יש לנו תוך, באמת, מלא מפעילים שמצאו דירות וסחרו בכל
מחבר. את מאמינה של המכרז הזה, שאוטוטו יסתיים הכל קורה ובעצם יתחיל השלב המכרזי, נכון? את מאמינה שיעלו זכיינים ויתמודדו על 1,000 שקל לדייר וימצאו וילות ב-6,000 שקל בישראל?
אבל זה לא, אז אני אומרת...
את יכולה לספר לי איפה הנדלן הזה נמצא? אני אשמח לדעת.
רגע, אני אסביר, אני אמרתי שבתוך התאריך יש עוד שורות, שבסוף אפילו עושה איזונים, יש החזקה, יש כל מיני סיפים פר אדם, שנוצר לו איזה סוג של איזון בתוך התקציב. אני כן אגיד, שבגלל שאנחנו מודעים לקושי הנדלני, שהוא ידוע גם לנו, אנחנו כן פועלים, הפעולה האחרונה שאלינו את התאריך, זה אחד, אבל אנחנו כן פועלים בחשיבה, איך להתאים את שכר הדירה, במיוחד לאנשים שהם עם צרכים סיעודיים, פיזיים, זה נושא שהוא על השולחן אצלנו, אנחנו גם עושים תהליך, אנחנו עושים תהליך גם מול משרד השיקון בהיבט הזה, אנחנו מנסים לייצר פלטפורמה שתביא לשכר דירה יותר מותאם, אני אגיד שזה חלק מהסדרות שאנחנו עושים כמנהל, אז זה משהו שהוא בהחלט
יש לי שאלה, הגורמים בענף הזה, שיואב וזיווה שמעו מהם שהם לא יגשו כי אין לזה התכנות, וגם שנועה התחקירנית שלנו דיברה עם כמה וכמה מהם, מה, הם מחרטטים, הם אומרים, מפזרים את הדברים האלה כדי להפעיל עליכם לחץ, כדי לשפר את התנאים?
לא.
את לא באמת חוששת שזה יהיה הקיץ של אביה, שתפתחו את מעטפות המכרז ולא יהיה מה לפתוח?
אני מאוד מקווה, כי אנחנו בונים על זה מאוד, יש הרבה מפעילים שחיכו לדבר הזה ולחצו להקים, תמיד יש חשש, ואני אומרת שהדברים שאתם מעלים של שכר דירה, וגם הסוגיה של 16-8, זה סוגיות רוחביות של משרד הרווחה שהיו תמיד מאז ומעולם, אני לא אומרת שזה מצדיק.
בואי תעני באמת לעניין של 16-8 של המשמרות כיסוי עבודה.
16-8 אמרנו, אנחנו מה שאמרנו, הרי כל הרעיון, הרי ההוצאה של דיירים, כל המטרה של ההוצאה של דיירים ממעון, הרי במעון מה המודל? הוא מודל של 24-7, שנותת את כל המענים במעון, ואז האדם מחוסה 24. כל הרעיון של יציאה לקהילה, זה שאדם ישולב, הרי לא חוכמה לפתוח בית כמו כלוב של זהב, שיהיה נורא יפה, אבל האדם לא יצא מפתחו. כל הרעיון שהאדם יצא למרכז יום, יצא לפעילות פנאי בחוץ, שיצרח את השירותים בקופת חולים, אחרת זה יהיה...
כמובן, אבל חייב להיות איזשהו סוג של גיבוי למקרים שהוא לא יכול לעשות את זה.
ולכן, בגלל הגיבוי הזה, גם המודל של התעריף, גם המודל התעריף של הדירה הזאת, יש לקחת בחשבון ימי חופשה, הימים של הבוקר נכנסים בהיבטים של ספירת ימי חופש, נגיד שאין מרכזי יום. יש תכלול כללי של ימים שאנחנו מכניסים בתוך התעריף, כי זה לא...
כלומר, אם אחד הדיירים לא יצא בבוקר מהבית,
אז למשל
יהיה מי שישאר איתו? זו השאלה.
כן, למשל יש מרכז בית, שהוא מעבר לתקינה של השוטפת, שהוא יכול לתת, יש עוד בעלי תפקידים בתוך המסגרת, שיכולים לתת גיבול לשעות הבוקר, אם קוראים מקרים כאלו. עכשיו אני אגיד לגבי הסיפור של אחוזי משרה, שזיבה דיברה, וזיבה מדברת מדם ליבה, אני מאוד מעריכה אותה וכו', אבל כשהיא מדברת על אחוזים של 15%, לא משנה, אני לא יודעת בדיוק באחוזים, ואתם אומרים 8 או 10 שעות, המערכת הזאת היא לא פועלת על דירה אחת, המסגרת היא מסגרת של מערך דיור, שיש בו 6-8 דירות, בדירות האלו יש תכלול שאנחנו בונים פר דירה, אבל הכוונה היא שאם מסגרת תהיה בה 6 דירות, יהיה תקן בחצי של עובד סוציאלי, מרפא בעיסוק, לכן אז היכולת העסקה היא נכונה, וגם אני מזכירה שזה בנוסף למה שבקהילה ייתנו, זה גיבוי, בדיוק הנושא של גיבוי. הכנסנו אחוזי רופא, אחוזי אחות, אחוזי מרפא בעיסוק, אחוזי עבודה סוציאלית, כל התחומים שבדרך כלל בקהילה, דיור בקהילה, נקי לא מקבל.
אז בעצם, בשורה התחתונה את אומרת לנו, ובעיקר ליואב ולזיווה ולשאר ההורים, אני מבינה את הדאגה שלכם, אבל אני מאמינה שביום פקודה אתם תהיו מופתעים לטובה ויהיה בסדר.
אני מאוד מקווה, ואני אגיד, אבל אגיד עוד משהו שהוא מאוד חשוב שלא נאמר
בקצרה, כי אנחנו צריכים לסיים. כן.
בקצרה, התוכנית הזו הוגדרה כפיילוט יחד עם ביטוח לאומי. ביטוח לאומי ייתן לתוך ה-20 דירות אלו תשומות נוספות של הצטיידות, של הדרכה, של הכשרות. והרעיון של פיילוט, שזה בדיוק זה מה שנעשה. במהלך השנה הראשונה של פתיחת הדירות, אנחנו נבחן את המודלים, נבחן מה הסוגיות, איפה הקשיים, וזה הרעיון שממנו נוכל לגזור משהו מותאם, שבאמצעותו אחר כך נוכל לפתוח דירות רבות לאנשים בתפקודים האלו.
יש תאריך שאת יכולה לתת לנו של, בעצם של, שבו נדע מה מצבנו מבחינת המגשים למכרז?
בעוד שבוע, בעוד שבוע נמל לי בקצת, נגמר שלב השאלות והתשובות, דרך כלל גם בשאלות תשובות התייחסנו לשאלות נתנו מעניים, ואז יש איזה כמעט חודש להגשת המציעים, מי שניגש, מי שרוצה, ואז יש את תהליך של איזה חודש נוסף, שבערך של בחירת המפעילים, כי זה מכרז.
כלומר, בעצם בתוך חודשיים אנחנו נדע איפה אנחנו עומדים,
חודשיים שלושה.
מי תפס, הפוסימיות של יואב וזיפה, או האופטימיות שלך?
אני יכולה להתקן אתכם קודם כל ברגע שיפורסם מי ניגש, אז כבר תוכלו לדעת איפה עומדים. ואם באמת מתברר שלא, זה משרד יצטרך, זה יהיה פעם בחיים של ראשונה שאני אתקלת בסיטואציה כזאת, אני חייבת להגיד, כי אף מיכה זה לא קרה לנו, ונצטרך לתת דיו וחשבון. אני כן אגיד רק עוד דבר חשוב אחד, שהמודלים יבנו לא לבד במשרד הרווחה. ישבנו עם מפעילים, ישבנו עם משפחות, ישבנו עם עוד גורמים פנים וחוץ משרדיים.
אוקיי.
זה לא איזה משהו שהמצאנו, קיבל לנו,
ראינו. אני ממש, אנחנו ממש ממש מקווים שהאופטימיות שלך, את יודעת, שתצי צודקת, מה נגיד? אנחנו ממש מקווים.
ושהמפעילים יחשבו כמוך ויגשו.
ובדיוק, ושזה יעבוד טוב הדבר הזה.
אני אגרום שכולם יגשו, בסוף.
על הכיפק. ליליאן שפרן, מנהלת אגף דיור, מנהלת מוגבלויות במשרד הרווחה, תודה. זיווה, יואב, אתם יוצאים קצת יותר אופטימיים מהשיחה הזאת?
לא,
האמת שלא, גם אני לא,
וואלה,
גם אני לא,
אוקיי,
בכלל לא.
אוקיי.
אני לא חושבת שלא יהיה לנו דירה בנס ציונה בסוף.
אוקיי.
אני רוצה לומר שהכל קורה הזה על פי הפרסום היה ל-20 בתים. אני מבקש להדגיש, יש לנו מפעיל יוצא מן הכלל לבתים של התפקוד הנמוך והבינוני והגבוה. האיש הזה, איש עם לב ענק, עם נכונות גבוהה, הוא אפילו לא ניגש לשלב השאלות. הוא אמר לי פשוט, אני לא ניגש, זה לא כלכלי, אני לא מסוגל להתמודד עם זה. הגברת ליליאן באמת עושה רבות, אני אומר את זה בלי שום ציניות.
כן.
אבל מישהו במשרד, מבחינה כלכלית, לא בדק את העניין, אני לגמרי פסימי, אני מדבר על, ציבור גדול שמדינת ישראל מזניחה אותו, ורק תראו שאף שר לא מעוניין להיות שר הרווחה. תראו איפה אנחנו חיים.
כן, שמנו לב שהוא לא, אין ביקוש גדול במסע המותן הקואליציוני. אוקיי, אנחנו, לא נותר לנו אלא לחכות, עוד כמה
ש... יואב, אנחנו צריכים... אני אשמח לקבל תשובות.
אנחנו צריכים לסיים, ולא נותר לנו אלא לעקוב יחד איתכם עוד כמה שבועות, לראות באמת לאן הדברים הולכים ולהיות בקשר. תודה רבה יואב, תודה רבה זיווה, תהי לנו בריאה, עמרי צריך אותך, תודה רבה לך שהיית איתנו, ותודה רבה לליליאן שפרן ממשרד הרווחה, כאמור זה יימשך ונעקוב.